המושב שלנו יעסוק בנושא מנהיגות רבנית תורנית בימינו. כל דור רואה את הבעיות שלו, אבל דומה שבדור שלנו הבעיות עולות על התקופות הקודמות. בגלל התפתחות הטכנולוגיה, התפתחות העולם, העידן הפוסט-מודרני, כל התופעות החדשות, רבנים נמצאים בזרקורים, הם נמצאים במרכז הבמה וצריכים להחליט החלטות, לקבל החלטות, אבל יותר מכך להנהיג ולהדריך את הקהילה. ובעצם הרב היום זה לא רק דבר טכני של פוסק הלכות, אלא גם הוא המנהיג הרוחני, באנגלית זה נשמע יפה יותר, ה-spiritual leader של הקהילה. אני רוצה בקצרה לקשור את תפקידו של הרב, את מעמדו של הרב, לרעיון קצר מפרשת השבוע שאנחנו נקרא בשבת הקרובה. בפרשת ויצא אנחנו קוראים על נישואי רחל ויעקב, וכאשר רחל אין לה ילדים, היא באה ליעקב בבקשה, הבה לי בנים ומתה עין אנוכי. ויעקב עונה לה, התחת אלוהים אני? ולכאורה תגובתו של יעקב היא לא פרופורציונלית, היא לא אדפטיבית והיא גם לא ברורה. רחל בצר לה, אישה עקרה שלא יכולה לממש את אימהותה, באה בבכי ליעקב שאותה אהב ואומרת לו, אין לי בנים ואם אין, מתה אנוכי. ציפינו מיעקב שבעצם יאמר מילות חמלה, מילים עדינות לרחל, ירגיע אותה, ינסה לדבר אל ליבה. בתחת זאת הוא אומר לביטוי שנשמע חריף מאוד, התחת אלוהים אני. וכבר המדרש אומר, והוא מבטא את ההרגשה של כולנו, שתשובתו של יעקב היא לא כל כך טובה. כך עונים את המעיקות? האם כך עונים לאותם נשים שנמצאות בצרה? למה אתה לא מדבר אליה בצורה עדינה, אלא אתה יותר מעיק עליה מאשר שהיא נמצאת? הרמב"ן משיב בדרכו, הספורנו משיב בדרכו, אבל אני רוצה לשתף אתכם ברעיון אחר שאני חושב שהוא עמוק מאוד. יעקב צפה ברוח הקודש שכאשר רחל תלד, היא תמות. היא תלד ילד, אבל חייה ייפסקו. וכאשר רחל באה אל יעקב ואומרת לו, אבא לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי, יעקב עומד בדילמה קשה. אם הוא יתפלל שלרחל יהיו ילדים, אם הוא יתפלל שלרחל יהיה לה פרי בטן והיא תלד ילדים, הרי חייה ייפסקו. מה הוא יעשה? להתפלל או לא להתפלל? הוא רוצה שהיא תמשיך לחיות. אבל אם יהיה לה ילדים, היא תפסיק לחיות. ולכן התשובה של יעקב שאומר לרחל, תשמעי, את מעמידה אותי בדילמה קשה מאוד. את מציבה לפניי שאלה על אנושית. שאלה שרק הקדוש ברוך הוא יכול להשיב עליה. אני לא יכול להתפלל שאם יהיה לך ילדים. מכיוון שאם יהיה לך ילדים, את חייך ייפסקו. לכן הוא אומר לה, התחת אלוהים אני, את שואלת אותי שאלה שקשה לי מאוד לענות לה. ואת מציבה לפניי אתגר לא אנושי. האתגר הוא רק של בורא עולם, של הקדוש ברוך הוא. הביטוי הזה, התחת אלוהים אני, חוזר פעם אחרת בספר בראשית, כאשר אחי יוסף חוזרים מקבורת אביהם, והם מבקשים מיוסף, סנה ותסלח לנו על כל מה שעשינו. גם בשעה הזאת, באותה צורה, ציפינו שיוסף, אחרי מות אביהם, ידבר אליהם בעדינות, המשפחה התאחדה מחדש, היא עכשיו מלוכדת, כולם יחד. כאשר הם מבקשים סליחה, הוא אומר, התחת אלוהים אני? כאילו יעקב אומר, כאילו יוסף אומר, עשיתם מעשה נבזה, עשיתם מעשה לא אנושי, מכרתם אותי, זרקתם אותי לבור. עכשיו אתם מבקשים סליחה. הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. אחרי שזרקתם אותי לבור ומכרתם אותי למצרים, הקדוש ברוך הוא בורא העולם בסובב המסיבות, סובב את הכל. התוצאה היא טובה, אבל המעשה הוא גרוע. הוא נפשע, הוא נבזה. אני לא יכול לתת לכם תשובה ולסלוח לכם. התחת אלוהים אני. בפרפרזה אני רוצה לומר שאל הרב מגיעים כל מיני שאלות. שאלות טכניות, שאלות פשוטות, אבל לפעמים גם שאלות קשות. לפעמים הרב נדרש להכריע בדברים שקשורים בספק דיני נפשות, אולי בדיני נפשות, והוא עומד בדילמה קשה. התחת אלוהים אני. אז זה יכול להיות בבעיות פשוטות, הלכתיות, שפותחים משנה ברורה, שולחן ערוך ורואים תשובה. יכול להיות שניתן להסיק מהשולחן ערוך או מהמשנה ברורה ולענות תשובה, אבל לפעמים יש שאלה שמגיעים אל הרב כמנהיג חברתי, כמנהיג קהילתי, כמנהיג רוחני, ורוצים ממנו תשובה, וממנו נדרש הרבה שיקול דעת, והרבה כושר בכדי לתת את התשובה לשאלות של התחת אלוהים אני. בסוגיות האלה, חלק מהם אנחנו נדון היום. לצורך זה, יש פה פאנל, והפאנל ישיב על ארבע תרחישים שהצוות בראשותו של הרב אורי דסברג, הרב שטיינברג, אני עוד כמה אנשים ישבנו ושקלנו את השאלות בכדי לא לגלוש לנושאים אלא להיות ממוקדים, והפאנל, אני מתכוון להזמין אותו לבמה, הראשון זה הרב יצחק פרץ, רב העיר רעננה, הרב יצחק פרץ עדיין לא הגיע. אני מתכבד להזמין את הרב שלמה אוכברג, רבה של קהילה ג'מייקה אסטייט בניו יורק, ראש ה-RCA, הרבניקל קונסל של אמריקה, הסתדרות הרבנים באמריקה. הרב שלמה אוכברג, הוא למד בישיבת הכותל בשנים תשל"ד, תשל"א, והידע לי את הזכות ואת הכבוד ללמוד יחד בישיבה עם הרב אוכברג באותם שנים בישיבת הכותל, בימיה הראשונים של ישיבת הכותל. הוא קיבל תואר BA במתמטיקה ותואר MS בלימודי יהדות מישיבה אוניברסיטי, למד בקולג' למורים ליד אוניברסיטת קולומביה, וכיום הוא רב הקהילה של ג'מייקה אסטייט, יאנג ישראל ג'מייקה אסטייט בניו יורק, והוא גם חבר הפקולטה ללימודי היהדות בקולג' שטרן לנשים, ליד אישית באוניברסיטי. ברוך הבא לכנס, היה גם בכנס של ה-OU ונשאר לכנס שלנו. אני מתכבד להזמין את הרב דוד סתיו. הרב דוד סתיו הוא רב העיר שואם וראש ישיבת ההסדר פתח תקווה. הוא מראשי רבני צוהר בישראל. הוא למד בישיבת נתיב מאיר בירושלים, נר ישראל בבולטימור, במרכז הרב ומכון גבוה להכשרת דיינים בפסגות. הוא מוסמך לרבנות עיר וגם לדיינות. הוא כיהן בעבר כרב המושב בני דרום, רם בישיבת אור עציון, והיה ראש הישיבה התיכונית באנטוורפן שבבלגיה. אני מתכבד להזמין את הרב חיים אייזנברג, הרב הראשי לאוסטריה. הוא הוסמך לרבנות על ידי הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גוכן, זכר צדיק לברכה. הוא קיבל תואר פרופסור מדי נשיא אוסטריה, והוא מרצה בנושא יהדות באוניברסיטת וינה. הוא אחד המייסדים של בית הספר היהודי בוינה ונשיא כבוד של המכון היהודי להוראה בוינה. הוא פרסם ספרים רבים, סיפורי היסטוריה, סיפורי יהדות. הוא כתב גם מאמרים רבים, הוא מופיע הרבה בשידורי רדיו בטלוויזיה באוסטריה. הערב אנחנו, המחלקה לשירותים רוחניים בתפוצות, נעניק לרב חיים אייזנברג אות הוקרה על 25 שנות כהונה בעיר וינה ובאוסטריה, על מסירותו ונאמנותו לפיתוח החיים הדתיים והקהילתיים באוסטריה. אני מתכבד להזמין לבמה את הרב ירון בן דוד. הרב ירון בן דוד הוא רב קיבוץ בארות יצחק, נולד בארצות הברית ועלה לישראל, למד בישיבת נחלים, לאחר מכן בישיבת ההסדר במעלה אדומים ובכולל. הוא הוסמך לרבנות מטעם ישיבת מעלה אדומים והרבנות הראשית לישראל, הוא בעל תואר BDE, ובעבר מטעם המחלקה לשירותים רוחניים הוא שימש כסגן הרב בצ'כיה במשך 3 שנים. אני מתכבד להזמין לבמה, הרב פרץ לא הגיע לצערי, אנחנו את התרחישים שלנו נעשה בעזרת תיאטרון אספקלריה. חגי לובר, תיאטרון דתי, תיאטרון שמקפיד על הלכות הצניעות ובדרך תורה, בכדי שימחישו לנו את הסיטואציות, וזה לא יהיה דברים, אלו לא יהיו דברים יבשים, ביקשנו מתיאטרון אספקלריה להמחיש לנו את הדברים האלה. אבל לפני שניגש ונשאל כל רב לחוות דעתו בנושאים האלה, אני מזמין את הרב יוסף יצחק, יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, מרן עובדיה יוסף, ראש ישיבה בירושלים, ראש ישיבת חזון עובדיה ומחבר הספרים ילקוט יוסף, שייתן לנו הרצאה קצרה לנושא של כללי פסיקה. וזה יכניס אותנו לדיון שלנו באותם תרחישים בהמשך. כללי פסיקה יהוו את התשתית ההלכתית והמחשבתית לדיון שלנו. הרב יצחק יוסף, בבקשה.
ברשות כבוד הרבנים, כל אחד לפי כבודו, כפי מעלתו, ברשות המארגנים, קהל קדוש. יש בגמרא מסכת עירובין בדף ו' עמוד ב', שם כתוב, הרוצה לעשות כבית שמאי עושה, הרוצה לעשות כבית הלל עושה. זאת אומרת, כל אחד יבחר לעצמו רב איך שירצה יעשה, בית שמאי, בית הלל. הגמרא אומרת שמי שמקפץ מחפש קולות של רבנים, פעם בית שמאי מקילים עושה כמותם, פעם בית הלל מקילים עושה כמותם. הגמרא אומרת עליו שהוא נקרא רשע, מחפש קולות של מור ושזה. ומי שמחפש חומרות, רואה מי מחמיר, עושה כמו מדע אמר הזה, מי מחמיר כמו שעושים בבני ברק, וזה נקרא כסיל. מה אתה מחפש חומרות? תעשה לך רב מסוים ואיך אחריו בקולות ובחומרות. זה דברי הגמרא בעירובין ו' עמוד ב'. הראשונים במסכת הבמות בדף י' עמוד ב', הרשב"א, הריטב"א והר"ן, שלושתם שואלים. לכאורה הגמרא הזו סותרת לגמרא עבודה זרה דף ז' עמוד א', שם כתוב כך, תנו רבנן, חכם אחד אוסר, חכם אחד מתיר. יש שני רבנים במקום, שאלה שלפניהם איזה הלכה מסיימת, ללכות שבת, ללכות טרפות, רב אחד אוסר ורב אחד מתיר. אז תראה, אם אחד יותר גדול מחברו, לך אחר הגדול. תלמידי חכמים מבינים בתורה, לא מסתכלים, לכולם יש פרק, כולם יש אותו כובע, אבל יודעים, זה בקי בבבלי, בירושלמי, בתשובות הגאונים, בתשובות הראשונים, האחרונים, כל רז לא עניס להם, השני תמיד חכם, אבל לא בקנה מידה כזה. אל תסתפק, לך אחר הגדול, מי שיותר גדול, לך אחריו. אבל אם היו שניהם שווים, או שאדם שלא יודע להבחין בדבר הזה, לא כולם מבינים בזה, רואה את שניהם עם צנפל, שניהם עם גלימה, יודע מי יותר גדול, שניהם חכמים, זה אוסר וזה מתיר, מה יעשה? בדבר דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, תחמיר. בשל סופרים, אלך אחר המקל. זה גמרא, עבודה זרה, זין עמוד א'. שואלים הראשונים, מכן למה כתוב בעירובין, הרוצה יעשה כבית שמאי, כל אחד יבחר לעצמו רב, בית שמאי, בית הלל. למה? תראה, אם זה דבר דאורייתא, תחמיר. אם דבר דרבנן, תקל. איך השואלים הראשונים? סתירה בגמרא עירובין, לגמרא עבודה זרה. יש לזה כמה תירוצים. נאמרו בזה כמה תירוצים. הרשב"א מתרץ, תירוץ זה חתיכה דכוותה, אותה חתיכה. הריטב"א מתרץ, שפה זה כולה בחומרה לאמור, כולה בחומרה לאמור. כל אחד אמר תירוץ. אבל מה שנוגע לענייננו, יש תירוץ של הגאון החזון איש, במסכת הבמות, בסימן קוף למידה לדיבור המתחילה, בסימן ארוך, דיבור המתחילה. הוא אומר יסוד כזה, יש גמרא, משנה, משנה וגם גמרא, מסכת שבת, בדף קוף למד עמוד א', רבי אליעזר דמילה, הוא אומר שלא רק מילה דוחה שבת, אלא גם מכשירי מילה דוחים את השבת. חכמים חולקים עליו, כולם יודעים, יחיד ורבים, הלכה כרבים, כמו חכמים, לא כמו רבי אליעזר. עם כל זה, אומרת הגמרא, תנו רבנן, במקומו של רבי אליעזר, היו עושים כרבי אליעזר. מה זאת אומרת? בואו נתאר את זה לעצמנו. אנחנו נמצאים בבני ברק, רבי עקיבא, רואים איזה יהודי חרדי עם זקן, פאות, ושבת, חותך עצים. הלו, מה אתה עושה? שבת, רגע, מדליק אש. מה זה? ל"ג בעומר, מה אתה עושה עכשיו? שבת, רק רגע. לוקח ברזל, שם את זה באש, שייף את הברזל. מה זה? אתה גם קוצר, אתה גם מדליק, אתה גם מקה פטיש, מתקן מנה, מה אתה עושה? יש לי מילה בשבת, אין לי סכין, ואני עושה כמו רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, לא רק מילה דוחה שבת, גם מכשירי מילה דוחים את השבת. זה הלכה לא כמו רבי אליעזר, כמו חכמים. אומרת המשנה, במקומו של רבי אליעזר, הוא היה בלוד, לא לוד של ימינו, סתם הלוד העתיקה, שם היה, במקומו של רבי אליעזר, היו קורטים עצים, מדליקים אש, מכינים סכין למילה בשבת. למה? זה כוח של אמר הדעתרה. רבי אליעזר שמותי הוא, הלכה לא כמו רבי אליעזר, אבל זה כוח של אמר הדעתרה. יש בגמרא מסכת משנה וגם גמרא חולין, קוף תדבר, בגמרא דף קוף תדזיין. חלוקת עוף בחלב, האם מותר או אסור? לפי חכמים אסור, כל פנים מדרבנן. לדעת המהרש"ל זה מדאורייתא, הלכה לא כך, הלכה זה דרבנן. אבל רבי יוסי הגלילי מתיר. הוא אומר, לא, אין בזה שום איסור. מותר לך תחילה לאכול עוף בחלב. בשר בחלב אמו, גדי, כדומה, דבר של בהמה, זה אסור. אבל לא עוף בחלב, מותר. כתוב בגמרא, דף קט"ז, במקומו של רבי יוסי הגלילי, איפה הוא היה? היה בגליל, בציפורי. היו אוכלים עוף בחלב. שוב נדמיין, נכנס יהודי, ירא שמיים, חרדי, מבקש מסעדת, חמימו לי שניצל במיקרוגל. חמימים לו את זה, חם, רותח. אחר כך הוא מבקש באותו מיקרוגל לחמם לו חלב, מותר. לפי ההלכה, אפשר להשתמש במיקרוגל גם לחלב וגם לבשר, בתנאי שמכסים את זה. אם מכוסה בצלחת, מותר באותו מיקרוגל. טוב, תחממו לי חלב, חמימו לו חלב. חלב רותח, הוא לוקח את השניצל, שם את זה, שקעת שרנו בתוכו, שם את זה בתוך החלב, ואוכל את הבשר, עוף, יחד עם החלב. מה נאמר עליו? זה יראת שמיים. אוכל עוף בחלב, אבל ככה היו עושים במקומו של רבי יוסי הגלילי. למה? כוח של אמר הדעתרא. שוב, שם ההלכה לא כרבי יוסי הגלילי, ההלכה כמו חכמים, כמו רבים, אבל זה כוח של אמר הדעתרא. יש בגמרא כתובות ו' עמוד א', יש בגמרא מסכת מגילה דף כ"ה עמוד ב', אני לא אאריך בדוגמאות, יש כמה מקומות בש"ס אנחנו רואים, הכוח של אמר הדעתרא. אומר החזון איש, הגמרא מסכת עירובין ו' עמוד ב', הרוצה יעשה כבית שמאי, רוצה יעשה כבית הלל. זה מכוח מרא דאתרא, זאת אומרת, לבית שמאי היה ישיבה. כל ראש ישיבה, זמנם, הוא נקרא מרא דאתרא של הישיבה שלו. זמנם היה ראשי ישיבות, עוסקים גם בהלכה, לא רק בפלפול בעלמא, אז לכן היה נקרא מרא דאתרא. מי שרוצה, יכול להתחבר לקהילה של בית שמאי, ואז יעשה הכל כבית שמאי. ומי שרוצה, יתחבר לקהילה של בית הלל. תבחר לך משהו. לא תקפוץ פעם אחת בית שמאי, פעם אחת בית הלל. עשה לך רב ויסתלק מן הספק. זאת אומרת, בגמרא בעירובין מדובר מדין מרא דאתרא. בגמרא בעבודה זרה דף זין, חכם אחד אומר מותר, חכם אחד אומר אסור, שם אין מרא דאתרא. יש שני רבנים בעיר, אין מרא דאתרא, חולקים ביניהם, אז בדבר דאורייתא תחמיר, ודרבנן תקל. זה התירוץ של הגאון החזון איש. אני אומר את הדברים בקיצור, הוא מעריך בזה. אבל הוא זכה, החזון איש, לכוון מדנפשה לתירוצו של מרן הבית יוסף. אין לנו ספק שאילו החזון איש היה רואה את הבית יוסף הזה, הוא היה שמח על זה. יש ברשות שבט הלוי של הרב אוזנר, בחלק ב', הוא כותב שבצעירותו היה הרבה מקורב לחזון איש. וסיפר לו החזון איש, שהייתי בחור בגיל 18 שנה, הייתי יושב בלילות בבית המדרש ולומד בית יוסף, על הסדר, השכמת הבוקר, תצית, תפילין, ברכות, שבת, לומד. היו חבריי בישיבה צוחקים עליי. מה יצא מהבטלן הזה? כל מה בית יוסף לומד. ובסוף תראה מה יצא ממני, מה יצא מהחברים שלי. הם משכימים לי פתחי ושואלים אותי מה ההלכה בזה, מה ההלכה בזה. וכל זה לא בא לי, אלא מכוח לימוד הבית יוסף. זה כותב הרב אוזנר בשם החזון איש. הוא מאוד חשיב את לימוד הבית יוסף. זה ידוע. הוא זכה לכוון לדבריו. יש תשובת הפקת רוחל, שחבר את זה מרן כידוע, בסימן ל"ב, סימן לב. הוא כותב שאלה כזו: קהילה בארץ ישראל היו עושים בכל כדעת הרמב״ם. בא להם איזה רב חדש ומשנה להם את הכל. פה עושים הכל כמו דעת הרמב״ם, ארץ ישראל. מה עושה להם? אולי למד סלבודקה, לא יודע איפה למד פונוביץ'. כל הדבר מלא כמו לחמי, כל הדבר כמו רי, כמו רבנו תם. הם עושים כמו הרמב״ם, מה אתה משנה לנו הלכות? שלחו שאלה למרן הבית יוסף. האם צריכים לשמוע על הרב החדש? הוא שמר הדיאטרה, הוא נהיה רב של המקום. ענה למרן הבית יוסף, לא תבוא אליו, לא תשמעו בקולו. עם כל הכבוד שהוא נבחר לרב של המקום, אבל הוא עצמו משעובד למר הדיאטרה שהיה כאן. הרמב״ם, הוא היה מרן דיאטרה בארץ ישראל בכל אגפיה, לשון מרן הבית יוסף, הוא היה מר הדיאטרה בכל ערי ערביסטן. מה זה ערי ערביסטן? כל הערים שהיה שם ערבים, זה הכוונה עיראק, חלב, הודו, כל מקומות שהיה ערבים, זה נקרא מר הדיאטרה. אז כותב בית יוסף, הוא מבית שמי במקום בית הלל, שאין המשנה, ועם כל זה אמרו, הרוצה יעשה כבית שמי, הרוצה יעשה כבית הלל, קל וחומר הרמב״ם שומר הדיאטרה. מה מתכוון מרן הבית יוסף להגיד? הוא רומז לתירוץ של החזון איש. אומה בית שמי במקום בית הלל שאין המשנה, ואם כל זאת אומר הרוצה יעשה כבית שמי, זאת אומרת בדין מר הדיאטרה, כל שכן הרמב״ם שהוא כאן מר הדיאטרה במקום הזה. הנה, התירוץ של החזון איש מרומז כאן. עכשיו אנחנו נבין מאיפה יצא הכלל הזה שאנחנו אומרים, קיבלנו אורות השולחן ערוך. זה לא רק לספרדים, זה גם לאשכנזים. הגאון הבקי ואיגר בתשובה כותב בשם החתם סופר, מביא תשובה בשם החתם סופר, שאין לנו לדחות דברי השולחן ערוך מכוח קושיה. יש לנו קושיה, קושיה לא מתים, דברי השולחן ערוך. הגאון הפני יהושע גם כותב ככה בתשובה, שקיבלנו אורות השולחן ערוך, גם רבני הספרדים לדורותיהם, כולם כך כותבים. מאיפה יצא הדבר הזה? שקיבלנו אורות השולחן ערוך, מאיפה יצא? מה, השולחן ערוך אף פעם לא טועה? מרן אף פעם לא טעה? רב אחד אף פעם לא יטעה? אלא זה יצא במקום הזה. יש את הסתירה בגמרא עירובין לגמרא עבודה זרה. והיישוב, כוח של מר הדיאטרה. מרן הבית יוסף, הוא היה כאן בארץ ישראל מר הדיאטרה, ולכן קיבלו הוראותיו, בין הספרדים ובין האשכנזים. האשכנזים, כאשר הרמה חולק על מרן, אז עושים כמודעת הרמה. אבל כאשר הרמה לא חולק, יש הרבה מקומות, הרבה דברים שהרמה שותק למרן, כלומר מסכים למרן השולחן ערוך. אז גם האשכנזים קיבלו הוראותיו של השולחן ערוך. יש בספר שם הגדולים של החידה, מערכת בית, ערך בית יוסף. הוא כותב בשם הגאון רבי חיים אבו לאפיה, היה אב בדין בטבריה לפני 300 שנה. מקבלה בידינו מזקני הדור, שמרן הוסמך על ידי 200 רבנים. זאת אומרת, רבנים לא של זמננו. זמננו שלפני 450 שנה זה אחרת לגמרי. הגאון השגת אריה כתב איזה פסק. באו ויראו לו שבערתם כתב ההפך. מצטער צער גדול מאוד. אמרו לו, רבנו, למה אתה מצטער? אתה גם אדם גדול, הוא היה אחרון בערתם. היה לפני שתי דורות, מה אתה מצטער? אבל הוא היה לפני שתי דורות, האוויר היה טהור יותר. איך אני יכול לחלוק עליו? זה הבדל של שתי דורות, מהשגת הידע בערתם, הוא מצטער. יש בספר דרך שיחה של רב חיים קניבסקי. הוא כותב שאחד הביא לו לחזון איש ספר להסכמה. מסתכל לחזון איש, רואה מביא, דברי המגן אברהם, צריך עיון. כעס החזון איש, סקר את הספר, אני לא אתן לך הסכמה. אמר לו, למה? כבוד הרב, למה? ענה לו החזון איש, אין לנו מושג והבנה מי היו הגדולים לפני 200 שנה. אתה כותב על המגן אברהם, דבריו צריכים את הדוחי דברי המגן אברהם, אתה יכול לפלפל בדבריו, לדון, לבאר את דבריו, אבל לדחות דבריו, זה הוא כותב לפני 200 שנה. קל וחומר לפני 450 שנה, זמנו של מרן השולחן ערוך, ואז 200 רבנים כאלו התאספו ותקיבלו את הוראותיו של מרן השולחן ערוך עליהם בדין מר הדיאטרה. יש רשב"א בתשובה בסימן רש נון ג', הוא כותב שמר הדיאטרה זה גם אחרי פטירת החכם. גם מרן במסכת מגילה בדף כ"ה עמוד ב' גם כותב שדין של מר הדיאטרה זה גם אחרי פטירתו של הרב. שלטי הגיבורים ברש מסכת עבודה זרה גם כותב שדין מר הדיאטרה זה גם אחרי פטירתו של הרב. לפני 380 שנה היה הראשון לציון הראשון, הגאון הרב משה גלנטי. הוא היה הנכד של הרב המגן שהיה בדורו של האריזה. הוא כותב, יש לו ספר שו"ת הלקט, הלכות קטנות, של רבי יעקב חגיז. ויש שם הגאות שלו. הוא כותב שבזמני התאספנו עוד הפעם 100 רבנים גדולים וקיבלנו עלינו ועל זרענו ועל זרע זרענו כל אותיו של מרן השולחן ערוך. הגאון רבי יונה לבון, רבו של הרב חידה מנקפה בכסף, כמה פעמים כותב את זה? קיבלנו אורות מרן. גם כן החידה בעצמו כותב את זה, רב חיים פלאצ'י, כל גדולי הדורות, הרב פרי האדמה הראשון לציון לפני 300 שנה, כולם כותבים, קיבלנו אורות השולחן ערוך. מאיפה כותבים את זה? מה היסוד שלהם? היסוד שלהם והסתירה, הגמרא עירובין, הגמרא עבודה זרה, ואז אנחנו הולכים בעקבותיו של מרן. הייתי פעם, הזדמן לי להיות באילת, היה שם כנס של משגיחי כשרות. שואלו שאלות, בלכות כשרות, קם איזה אחד, ואומר בצורה, בביטחון, כבוד הרב, שבאים אצלי ספרדים, אני מקל עליהם, אם מדליקים מעלית, מדליקים חשמל, אני מקל עליהם, שיהנו בזה בשבת. אבל אם אצלי אשכנזים, אני מחמיר עליהם בכל הדברים האלו. אמרתי לו, למה? מה ההבדל בספרדים ואשכנזים? שולחן ערוך זה גם לאשכנזים וגם לספרדים, רק שהרמה חולק. פה הרמה חולק? אמר לי, כן, אתה לא מה? אני כבוד הירא, בסימן שי"ח סעיף א', כותב מרן, המבשל בשבת, זה ברייתא בגיטין נ"ג, שבת ל"ח, כתובות ל"ד, המבשל בשבת, בשוגג, אסור לאכול את האוכל הזה בשבת. זה מרן כתב, מי שבישל בשבת, אסור לאכול את האוכל. ידליק חשמל, מותר, ידליק מעלית, מותר, מרן לא כתב. בא הרמה, והוסיף בסוגריים, או שעשה אחת משאר מלאכות. אז הרמה, לאשכנזים הוא פסק, שגם אחת משאר מלאכות, אם זה מלאכת הוצאה, אם זה מלאכת בורר, אם זה המבעיר, גם זה לפי דעת הרמה אסור. זה הרמה, אשכנזים. אנחנו הספרדים, קיבלנו הוראות מרן, כן, צריך להקל בדבר הזה. אמר את זה ביטחון וישר. אמרתי לו, סליחה, על אחד כמו כבודו, אומר המהרש"א במסכת סוטה, בדף כ"ב עמוד א', אותם פוסקי הלכות מתוך ספרי הקיצורים, עליהם נאמר שהם בכלל מחריבי העולם. אסור לפסוק הלכה לדמות מיטה למיטה, לדייק דיוקים בשולחן ערוך. למרות שקיבלנו אורות השולחן ערוך, אבל כדי להבין את השולחן ערוך, צריך ללמוד בית יוסף. בוא תראה, בית יוסף, בתחילת סימן שי"ח בדיבור הרביעי, כותב, ודע, שאליבא דרב מאיר יש חילוק בין מבשל לשאר מלאכות. אבל אליבא דרב יהודה, אני אומר את זה בקיצור, אתם חכמים וסתם יודעים את זה, אליבא דרב יהודה, אין הבדל בין מבשל לבין שאר המלאכות. ולכן, מי שעבר על כל מלאכה שהיא, אסור ליהנות מאותה מלאכה. כי אין הבדל מספרדים ואשכנזים. אם אדם הדליק מעלית, לחבר שלו ראה, הוא חינוני, ראה איזה דתי, והדליק אותה חשמל, הדליק אותה מעלית. אסור לך ליהנות מהדברים האלו. אין הבדל אם זה מבעיר, אם זה מבשל, כל מלאכות שווים. היה פעם איזה מקרה שהיה לגבי בר מצווה שעושים בשבת. בכנסת ברמת אביב, בתל אביב, שהיינו שם, באו המשפחה של הבר מצווה, הביאו כיבוד ברכב בשבת, הביאו שתייה, הביאו ברקס, הכל בהכשר, בסדר, היה הכשר רבנות, בסדר, אבל הביאו את זה ברכב. הציבור לא שם לב, לא ידע, בא איזה אחד, לוחש לרב של המקום, כבוד הרב, הביאו את הכיבוד ברכב בשבת, אני מבקש, תדפוק, ותגיד שאסור לאכול את האוכל הזה. נו, מה הלכה בדבר הזה? הוא ידפוק ככה יגיד, המשפחה כולם יעלבו, לא רק שיעלבו, אתה רוצה לקרב אותם, אבל זו הזדמנות שיש בר מצווה, שיש חתונה, שיש שמחות, או חשבון להבדיל אבל, אז אתה יכול לקרב אותם בצורה כזו. מצד שני, מה נעשה? יאכלו איסור? לא יאכלו איסור. לפי מה שלמדנו עכשיו, בפשטות, זה אסור, כי הרי אין הבדל ממלאכת הוצאה, בורר, מבשל, מבעיר, המלאכות כולם, מי שעשה מלאכה בשבת, אסור שאליהם אותה מלאכה, אבל זה לא פשוט. תראו בסימן תף ח' סעיף ט' בלכות עירובין. שם יש מחלוקת בין הרמב״ם להראש. בדבר שלא נעשה מעשה בגוף הדבר. כשאני מבשל בשבת, התפוח אדמה מתבשל, הבשר מתבשל, האורז, מהות הדבר משתנית. אסור לך ליהנות מאותו דבר. כשהיה חושך בחדר והדליקו חשמל בשבת, מעלית וכדומה, יש כאן הנאה ישירה ממעשה שבת. אבל הוצאה, אין כאן הנאה. בסך הכל האוכל היה שם, והעבירו את האוכל ברכב לכאן. האוכל עצמו, בעצמותו, היה בסדר גמור. אני זוכר, במלחמת יום הכיפורים, אז מלחמת יום הכיפורים, הייתה השאלה הזו. הרבה פעמים הביאו בקומת קר צבאי אוכל לחיילים שנמצאים בגדה בסואץ, הביאו להם את זה בשבת. האוכל בושל מיום שישי כמובן, אבל הביאו את זה ברכב, בגלל הבלגן שהיה במלחמה, הביאו את זה ברכב. שאלו חיילים דתיים, מותר לאכול את האוכל הזה או לא? זה למעשה מחלוקת. הריטב"א במסכת עירובין בדף מ"א עמוד א' כותב, כל דבר שלא נעשה מעשה בגופו מותר ליהנות מאותה מלאכה. זה הריטב"א וזה גם הרמב"ן, כך כותב. הרמב"ם מחלק בין שוגג לבין מזיד. השולחן ערוך לא ברור מה דעתו. נחלקו בזה בספר ערך השולחן של הגאון רבי יצחק טייב ובספר כיסא אליהו לגאון רבי אליהו ישראל שהיה אב בית דין בירושלים לפני 250 שנה. נחלקו ביניהם, זה אוסר וזה מתיר. זאת אומרת, הדברים לא חתוכים, הדברים לא ברורים. אם הדברים חתוכים שזה אסור, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. אם יבואו לחלק בית כנסת דבר של איסור, של הגויים, או אפילו דברים יותר חמורים, חזיר, מה יגיד הרב? לא, אני אשתוק, שיוכלו אותה בשל הגויים, שיוכלו את החזיר. למה? לקרב את האדם, יש דבר כזה? ודאי שלא. אין חוכמה ואין תבונה נגד השם. אבל כאן, הפוסקים הרי חלוקים ביניהם. וזה דבר דרבנן, אי קודש ואין מעשה הקודש. דבר דרבנן, החכם צריך להפעיל את שיקול דעתו. אני אספר איזה דבר קטן, ההלכה הזו כתבנו אותה לפני קרוב ל-20 שנה בילקוט יוסף. בתחילה כתבנו שהחכם צריך שתוק, לא להגיד שום דבר, מי שרוצה לאכול, יוכל. כך כתבנו, להקל בדבר. הפוסקים חולקים ביניהם, דבר דרבנן, ספק דרבנן לכולה, אין לך שולחן ערוך ברור לידע בדבר הזה, כתבנו להקל. הבאנו את הספר להגעה בפני מרן האבא. הוא הסתכל בזה, לא מצא חן בעיניו. ביקש עת, כתב לי בצד, ואם החכם רואה לנכון למנוע פרצה, צריך להכריז לא לאכול את האוכל הזה. זאת אומרת, זה נתון משיקול דעתו שכל רב, בכל קהילה שהוא נמצא, איזה קהילה יש לו? יש רב שהוא זוכה, ברוך השם, הקהילה, כולם יראי השם, כולם קובעים איתים לתורה, אז הוא יצפק משוחן, נגיד רבותיי, האוכל הזה הגיע ברכב, וצריכים להחמיר. לא כמו הרשב"א והרמב"ן, אלא כמו דעת הרמב"ם. מחלוקת בחרונים, להחמיר בדבר הזה. אבל אם הקהילה שלו רופפת, אתה צריך לקרב, בפרט בחוץ לארץ, יש מקומות שהאנשים צריכים לחזק אותם. אם תדפוק דבר כזה ותגיד שלא לאכול את האוכל הזה, אז יקומו עליך אנשים, הרבה לא ישמעו גם כן, ומחלוקת יהיה בכנסת. זה צריך להפעיל את השיקול דעת של החכם. היה איזו קהילה אחת בחוץ לארץ, בליל קנידרה קנה את העלייה לתורה, את הספר קנידרה, יהודי עשיר, יש לו הרבה כסף, אבל הוא בא עם נעליים לבית כנסת. הרב של המקור, הוא למד כאן בישיבות בארץ, אבל כנראה שהוא היה יותר מדי, לא היה לו ניסיון, צעיר, קם ודפק. רבותיי, זה בא עם נעליים לבית כנסת. מי ביקש זאת מאתכם, עמוס חצריי? איך נצא את החובה ששחיינו שבערך בקנידרה? נחזור כולנו ואיך שחיינו עוד הפעם. הוא היה עשיר גדול, האדם הזה. אתם יודעים, העשירים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אבל זה להם כסף, למה אתה נהיה כסף? כי הוא אוהב אותם. כל שכן אנשים שאוהבים אותם. כל העשיר יש לו חסידים. התחילו אנשים לקום בקהילה ולצעוק על הרב הזה. אתה שופך דמים וצועק בחזרה. במקום להתפלל כמו שצריך ביום הכיפורים, שיהיה קנידרה, במקום זה נהיה שם בלגן לבית כנסת. צד אחד אותו חכם, שלא אולי להבין אותו. מה זאת אומרת? אתה לא מתבייש, אתה בא בכנסת עם נעליים, ואתה מתברך שחיין ומוציא את כל הציבור ידי חובה? איזה עוז. צד שני, רואה הוא לא מבין את הדברים האלו. הוא כך חילוני, כך נמצא בעולם החוץ, לא מבין את הדברים האלו. אני חוכמה, שכנתי עורמה. אותו חכם היה צריך להכריז בצורה אחרת. אצל רבותיי, היה צריך לומר, רבותיי, הקול שלו חלש. הציבור לא שמע את הברכה. לכן נחזור כולנו לברך ביחד לקראת שחיינו. ככה יוצא את חובת כולם. הנה הציבור יצא את חובה, כל אחד בערך לעצמו, וגם לא פגע בעשיר הזה. זה צריך החכם, כל רב של קהילה, להפעיל את שיקול דעתו. אם יבוא אחד כזה בירושלים, בתוך איזו ישיבה קדושה, עם נעליים ועשה ככה, ודאי שלא נקבל את זה. תלוי איזה קהילה אתה נמצא, איפה אתה נמצא, זה שיקול דעת שכל חכם לדעת באיזה קהילה הוא נמצא. אני רוצה לסיים, שיהיה רצון שלא יהיה תקלה תחת ידינו, שלא נבוש ולא נקלם ולא נקשה לעולם ועד, אמן כן יהיה רצון.